רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו וסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זמן מיסטיקה, נומרולוגיה ומסרים מהקלפים, בהגשת ורד מיטלמן.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית זמן מיסטיקה. כמדי יום שלישי אנחנו כאן באולפני רדיו סול, תוכנית רדיו אינטרנטית. בתוכנית הזאת תוכלו לקבל מידעים מרתקים מעולם הרוח. יש לכם אפשרות גם לקבל מסרים בתקשור על ידי קלפים, אותיות, נומרולוגיה. הטלפון שלנו באולפן 03-677-3636. נשמח לקבל את השיחות שלכם. איתי באולפן טכנאי השידור אבנר אוקר. מוזמנים לכתוב לי בתגובות ולשתף את השידור שיגיע לעוד אנשים. בשבוע שעבר דיברנו על הקשר בין מזלות אסטרולוגיים ובריאות. היום בשידור אני אדבר על מיפוי של איברי הגוף. מה המשמעות של הכאבים הפיזיים בגוף? מה המחשבות שהמוח שלנו שומע? אם נדע לפענח את שורש הבעיה, נדע גם לרפא את הכאבים. כשכואב לנו, זה בעצם איתות מהנשמה, מסר מהנשמה, שמנסה לעורר אותנו, לראות איפה שגינו, איפה טעינו. יש משמעות לכל איבר. ויש משמעות לצד ימין, ויש משמעות לצד שמאל. הדרך להגיע לריפוי היא להיכנס למחשבה שיצרה את אותו כאב ולהפריח את אותה מחשבה. שינוי ההסתכלות ושינוי הפרשנות על המציאות יביא בעצם לשינוי התחושות בגוף. אני ורד מיטלמן, נומרולוגית, מתקשרת. בוא נראה כבר אם יש לנו תגובות בפייסבוק. יש לנו צופים. תרשמו לי בתגובות מי נמצא איתנו, תגידו לנו ערב טוב, שאנחנו ככה אני אוכל לברך אתכם. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז מה הגוף שלכם מספר לכם היום? מה המשמעות של הכאבים הפיזיים בגוף? כל רגש שחווינו, אם לא פתרנו אותו, הוא עלול לפגוע בנו בגוף הפיזי. וברגע שאנחנו נדע לזהות את זה, נדע גם לרפא את הכאבים בגוף. אנחנו צריכים בעצם לראות אילו משברים רגשיים יש לנו, נחרטו בתת המודע שלנו, כדי להגיע לרווחה ולבריאות. כל פצע, כל קביעה, חום, שריטה, כל זה מצביע על כעסים שמופנים כלפי עצמנו. כל משבר רגשי לא פתור מביא למחלה. האופן שבו אנחנו מפרשים סיטואציה יקבע האם המערכת החיסונית שלנו תהיה חלשה או תמשיך לתפקד כרגיל. הגוף שלנו שומע את המחשבות ומגיב בהתאם. ולפעמים אנחנו נמצאים בתקופה שמתארת עומס יותר מהרגיל, ואז נכנסים כל מיני פחדים מסרדותיים שמוציאים את כל המערכת מאיזון. הכאב בגוף מסייע לנו להבין איכן המחשבה שלנו לא תקינה, איפה היא לא הרמונית, כי היא זו שפוגעת באיכות החיים שלנו וצריך לטפל בה. גם מחלה? יש תגובות? כן? אוקיי. אתה רואה אצלך את התגובות? אז תכף תביא לי את הטאבלט, כי אצלך בפלאפון אני לא רואה. חשוב לי להגיד שלום לכולם. כך. בואו נראה. עוד היה, איזה כיף לראות אותך. ערב טוב. ליאורה כחלון, ערב טוב. נטלי, שלום יקירה. מזי שקד, ערב טוב. אביאן אתי, איזה כיף. מירי שלוש. קרן אור רובין, שלום. אסתי מורגנשטרן, שלום לכולם, איזה כיף לראות אתכם. יופי. אז אנחנו ממשיכים. חשוב שנבין שהגוף שלנו ממש מדבר איתנו, ולא רק הוא אומר לנו מה הוא רוצה לשתות ומתי הוא צמא, אלא הוא בעצם אומר לנו מה כואב לו ומה לא טוב לו, איפה הוא לחוץ, איפה הוא מפחד. השאיפה שנדע לדבר עם הגוף. זה לא דבר סטטי כזה, וגם מחלות שנראות לנו גנטיות. אימא שלי וסבתא שלי ודודה שלי שנפטרה מאותה המחלה, אוקיי, בסדר, זה קיים שם. אבל זה רק בגדר פוטנציאל. משהו צריך לקרות בשביל שיתעורר איזה טריגר שבעצם יביא להתפרצות של זה. ואם אנחנו נחקור כל הזמן בצורה בריאה, בצורה מאוזנת את עצמנו, לא נצטרך בכלל להגיע לשם. כל כאב, כל דלקת, ברור שאף אחד לא רוצה להיות חולה. אבל בתת המודע שלנו רוחשים כל מיני מחשבות, ומה שהם מייצרים בעצם זה כאבים ומחלות. וברגע שנשנה את הדפוס, את החשיבה, המחלה תיעלם. אני אעבור עכשיו על מיפוי של כל האיברים בגוף. אני אתחיל ככה לפרוט גם את החלק העליון וגם את החלק התחתון, אבל לפני זה יש לי חידה אליכם. מהו האיבר הכי גדול בגוף שלנו, בגוף האדם? תחשבו על זה, לא ללכת לגוגל, נסו לחשוב אינטואיטיבית, ואני מתחילה. אחר כך אנחנו נגיע לתשובה. אז כל אזור בגוף שלנו מייצר רעיון רוחני, פילוסופי, הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו יודעים. הקבלה מדברת על זה הרבה, הארי הקדוש מדבר על זה, שכל איבר מסמן רעיון שבעצם מקבל ביטוי בחומר, בפיזי. הגוף זה השתקפות, הולוגרמה של משהו הרבה יותר עמוק. ואם נבין מה מייצא כל איבר, יהיה לנו קל יותר לפתור משברים רגשיים. והשאיפה שלי שאתם תדעו לעשות את זה לבד. אז לפני הכל אני רוצה לפתוח בכמה כללי יסוד, איך בעצם לפענח את הגוף שלנו. אני רוצה שתחשבו ככלל ראשון על השם של האיבר. תנסו להבין רגע. השם יש לו משמעות מאוד גדולה. אנחנו נראה איך מתוך השם אפשר ללמוד על האיבר. דבר שני, אני רוצה שתסתכלו על הפעילות. מה הפעילות של אותו איבר? מה התפקיד שלו? כי התפקיד הזה מייצג בעצם את המשמעות הרוחנית של האיבר. ודבר שלישי וחשוב, יש הרבה איברים שיש להם צד ימני וצד שמאלי. רגליים, עיניים, יש לנו בעצם זוגות של איברים. צד ימין, באופן גורף, מייצג את הצד האקטיבי, החיצוני. בדרך כלל אצל רובנו, הצד הזה, צד ימני, הוא צד חזק. זה הצד שפועל, שאנחנו מראים כלפי חוץ. ולכן אם יש איבר כלשהו, שעוד מעט אנחנו נדע לפענח כל איבר, אבל אם יש כאב בצד ימין, אז באופן גורף אנחנו נחפש בחוץ. ומה זה בחוץ? זה המקומות שאני נפגשת עם אנשים, זה המקום של הקריירה, זה מקומות שבאים לידי ביטוי בחוץ, וזה יכול להיות גם מקושר לדמויות גבריות בחיים שלנו, כמו בוס בעבודה למשל. לעומת צד שמאל. צד שמאל הוא יותר פסיבי, יותר שקט, הוא מייצג את המקומות שאנחנו יותר באינטימיות עם עצמנו, ביני לבין עצמי, בתוך הזוגיות שלי, בתוך המשפחה שלי. וצד שמאל ייתכן גם קושי מול דמות נשית, למשל אמא, בת זוג, אחות. אז מה שבצד ימין הוא מקושר לחוץ, ומה שבצד שמאל מקושר יותר למעגל האינטימי הפנימי שלי. אגב, מישהו שמאלי, אז הפוך. הצד החזק זה הצד החיצוני, אוקיי? אז קודם כל אני אדבר על הידיים, החלק העליון של הגוף, תנסו, ואחר כך אני ארד לכל האיברים. אז תנסו, לימור דוד, שלום, ערב טוב, עודתה, שלום, איזה כיף לראות אתכם. קהילה יקרה, עוקבת ככה בעדיקות. אז קודם כל נדבר על השלד, באופן כללי, השלד, מה הוא מציין, מה הוא מייצג. השלד, הוא מזכיר את המילה שלדה, כמו הרכב שלנו. תדמיינו כמו אבטר עם מנופים, והמנופים שלנו זה הידיים. עכשיו, באופן כללי, הידיים מייצגות מנוף לעשייה, יצירה, נתינה, ואם יש לי כאבים בידיים, משמע, יש פה מאמץ, יש משהו לא מדויק, יש משהו לא נכון בעשייה, כי הידיים מייצגות עשייה ונתינה. אז אנחנו נתחיל מהכתף, ולאט לאט אנחנו נרד עד לאצבעות, כי הכתף זה בעצם תחילת העשייה, כל היד שלנו מתחלקת לחלקים, תכנון, עשייה ועשייה יותר מדויקת. אז אני אעבור מלמעלה למטה, וככה אנחנו נבין את המשמעות. כתפיים, בעצם כל חגורת הכתפיים, זה מייצג את הדרך שאנחנו סוחבים את המסע עלינו. עכשיו, אם האדם נמצא כבר בשלב של ההחלטה של הפעולה וכואב לו, זאת אומרת, הוא רק מתכנן, הוא רק מחליט שהוא יעשה פעולה מסוימת, עבודה, פרויקט מסוים, וכבר כואב לו בכתף, כבר שם אנחנו מבינים שהמסע הזה קשה לו, הפרויקט הזה קשה לו. עכשיו, אם זה כתף ימין, מה זה אומר? איזו החלטה כבדת משקל מכריעה אותי? צד ימין, זה הבחוץ. בחוץ זה אומר, כנראה בעבודה יש לי איזה פרויקט גדול שמפחיד אותי. אולי יש שם איזה משהו גדול, פרזנטציה גדולה שאני צריכה להגיש, והיא מפחידה אותי. ואם זה כתף שמאל, הכתף כואבת, מה זה אומר? זה אומר שאצלי בזוגיות, במקומות הקרובים לי, כנראה יש משהו, יש איזו החלטה שמכבידה עליי. אולי אפילו בעלים ואני בחרנו לבנות בית חדש, שזה דבר מדהים וגדול ומהמם, אבל וואלה, זה גדול עליי. מרגיש לי שזה כבד עליי, כל העומס נופל עליי. אבל צריך להבין שלפעמים זה רק לתחושתנו. זה מה שהכתף מאותתת לנו בעצם. ואז אני מתחילה לרדת. יש לי את הזרוע, שזה בעצם כבר תחילת הביצוע. פה בעצם אפשר לראות איך אני, אם יש כאב, אבל אם יש כאב, למרות שבזרוע לא תמיד יש כאבים, יכול להיות שיכול להתאפס שם שריר, אבל בגדול כאן זה תחילת הביצוע, וכאן זה בדרך למימוש, אוקיי? בדרך כלל מה שאם יש לנו איזה כאב, הכאב מתרכז לנו כאן, במרפקים. ואז אנחנו יכולים לחטוף את הכאב באמת במרפקים, שמייצגים לפי התפקיד שלהם. בואו נחשוב רגע מה התפקיד של המרפק. מרפק הוא מפרק, אבל יכול להיות הביטוי, שמו לי מרפק. ומה זה אומר? מרפקים, שמו לי מרפקים, חסמו אותי, התנגדו לי, ואכן המרפק, כשהוא בעצם מפרק, הוא בא לעזור לנו לקופף ולנוע. ואם כואב לי במפרק, זה מעיד שבחוויה שלנו, או שמישהו שם לנו מרפקים, או שאני צריכה לדחוף בשביל להתקדם. יש פה איזושהי התנגדות ומלחמה. עכשיו, אם זה במרפק ימין, זה בחוץ, בעבודה. ואם זה במרפק שמאל, אז כנראה שזה משהו שקשור. אולי אני מתווכחת יותר מדי עם בעלי, ויש שם תחושה שבלי דחיפה אני לא יוכל לקדם את עצמי. בוא נרד הלאה לכיוון האמה. האמה זה חלק של שיתופי פעולה. פה תכננתי, פה אני מבצעת, אבל פה אני צריכה ליצור סוג של הרמוניה, שיתוף פעולה, תקשורת, עבודת צוות. ואם יש פה כאב, אני אלך לבדוק איפה אני לא מצליחה לייצר את ההרמוניה הזאת, את שיתופי הפעולה הזאת. אני עוברת לכיוון של שורש כף היד. ופה בעצם אנחנו מגיעים לעשייה ברמה היומיומית. שלב הרעיון, לאט לאט אנחנו יורדים לשלב הביצוע, ההוצאה לפועל. עכשיו, אם כואב לי שורש כף היד, זה אומר שהעבודה שלי ברגע שאני מוציאה הלכה למעשה, אני מביאה לידי ביטוי את החזון שלי, ואם עדיין כואב לי, שם האתגר. זה אומר, כנראה אני חושבת שהעבודה שלי היא סיזיפית. יש פה סיזיפיות של התמדה, ואז אני חושבת, האם אני עושה עבודה מדויקת? האם זאת העשייה שאני רוצה להיות בה? האם אני מאושרת מהעשייה הזאת? ואז כל המוח שומע את המחשבות, וברגע שהמוח שומע את המחשבות, הוא מאותת לי. ואז הוא אומר, תבדקי, האם העשייה הזאת מדויקת? יש לנו גם את האצבעות, שתחשבו רגע על האצבעות, מה התפקיד שלהם. תכלס, הם אלה שעושות את העבודה בפועל, הם אלה שתופסות, אוחזות, וכאשר אנחנו ממש, כמו בסוף הפעילות, שורש כף היד כבר עבר חלק, ואנחנו כבר בתוך הפעילות, ואז לרגע אנחנו שומטים. רגע לפני יצירת המוצר המוגמר, אנחנו שומטים. ואני לא אכנס להסבר של כל אצבע ואצבע, אבל בעצם ברגע שאני שומט, אני כופה על מקומי, למרות שזה אמן איתם, זה רגע האמת. זאת אומרת, רגע לפני קיבלתי פחד לממש את זה, אז אני שומט את זה, ואז יש לי כאבים באצבעות. והסוף של האצבעות, זה הציפורניים. עכשיו, למה זה כל כך חשוב, הציפורניים? אלוהים השקיע בפינישים. הציפורניים מייצגות את הפינישים, את רמת הגימור. וכשאנחנו רואים בעיות בציפורניים, אם זה פטריות, אם זה ציפורן חודרנית, אם זה כסיסה, כל הדברים האלה מייצגים לנו בעצם את הפינישים. עכשיו, אנשים שכל כך מתרכזים בפינישים, זה אומר פרפקציוניזם. יש משהו בפרפקציוניזם שאנחנו נדרשים לרכך, לעבוד עליו. ובקסיסת ציפורניים אני מנסה, ככה זה מתוך לחץ כמובן, אני מנסה לזרז את התהליך, אבל אדם שבעצם קוסס ציפורניים צריך להבין שהוא צריך לשחרר, כי הציפורניים יגדלו ממילא. אז בפעם הבאה שלמישהו יש איזה כאב, או כרגע מישהו חווה כאב מאחד מהאזורים האלה, תנסו את האנלוגיה ובעצם תבינו מה הכאב בא לאותת לנו. גם אם מישהו נפצע או סתם קיבל מכה, זו אותה פרשנות. לדוגמה, השבוע אני נחתכתי באצבע המורה שלי, ביד שמאל. אצבע המורה, מה המוח מאותת לי? תפסיקי כל הזמן לאורות, תפסיקי לעשות נו נו נו. איפה? אני ימנית, אז הצד השמאלי זה הצד הפנימי. תפסיקי לבקר את הילדים, את בעלך, את אמא שלך, וכן הלאה. אוקיי, אז הדקויות האלה, אם אנחנו לומדים להבין, אנחנו בעצם יכולים לפרש מה התודעה שלנו מלמדת אותנו. נצא להפסקת שיר ומיד חוזרים.
Oh,
חזרנו אליכם, איזה כיף לראות את התגובות שלכם. סיגל בירן, איי, רבקה עזוז, אלן. תמר אברהם, איזה כיף שהצטרפת אלינו. אופירה גורמזנו, שלום. תודה, הודיה. אביאן, אתי שואלת, אם כל יד ימין נפגעה מהכתף עד לאצבעות, מה זה אומר? זה אומר שיש איזה קושי בפרויקט שחשבת עליו. יכול להיות שאת בכלל לא נמצאת במקום הנכון מבחינת הקריירה שלך, בהנחה שאת ימנית. כנראה שאת לא נמצאת במקום הנכון, ויש איזה איתות מהמוח, חישוב מסלול מחדש. אם נפגעת, אז אני באמת מאחלת לך הרבה בריאות, אתי היקרה. אז אנחנו באנו לכאן בעצם לחיות בבריאות וברווחה. זאת מתנה שקיבלנו, הגוף הזה והחיים האלה, בשביל לחיות ולזרום בהם בצורה הכי מיטבית שיש. ואם והיה וחלק במכונה הזאת התקלקל, נפצע, נחתך, כואב, לא לכעוס ולא לבכות. בואו נבין ונחקור למה. כשיש לנו איזה כאב ואני חוקרת אותו ומבינה על מה הוא יושב, השאיפה היא לתקן את השורש שיצר את הכאב. הכאב הזה הוא לא נגדי. הגוף הזה הוא לא באמת התקלקל. זה תמרור בדיוק כמו שיש לנו ברכב את הנורה שנדלקת כשנגמר לנו הדלק. זה תמרור שבא להגיד לנו, שימו לב, הוא מטריע וזה לטובתנו. עכשיו אנחנו נעבור למנוף הבא, למנוף התחתון של הגוף, לרגליים. תחשבו רגע מה מייצגות הרגליים. אם ידיים זה עשייה, אז מה זה רגליים? הרגליים מייצגות את הדרך שבה אנחנו צועדים את החיים האלה. כמה אנחנו צועדים את זה בביטחון. כמה המנוף שלנו גמיש ונחוש ושמח ללכת את הדרך הזאת. לעומת כמה הוא פוחד וחושש, כי לפעמים באמת מפחיד בו בג'ונגל הזה. וגם פה זה מחולק לאיברים. אני אתחיל מהאגן. האגן זה בעצם האזור שאחראי ליציבות שלנו. בעיות באגן מייצג חשש להתקדם, קושי לחרדה לנוע קדימה. עכשיו, האגן מורכב מעצמות שנקראות עצמות הכסל. כשאתם חושבים על המילה כסל, מה זה מזכיר לכם? הקונוטציה הראשונה, כסל, כסיל. כשאדם מרגיש כסילות, טיפשות, קשה לנוע על פני החיים האלה, והוא מתקשה להניע את ההגשמה שלו, ואז התנועה שלו נעצרת, כי הוא חושב, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק חכם, אין לי מספיק כלים. זה אחד האיברים בעצם שמחזיקים הכי הרבה אמונות מגבילות. עכשיו, רובנו בכלל לא מודעים לזה שאנחנו מרגישים מטומטמים לפעמים, ורובנו גם לא מדברים על זה. ואז כשלא מדברים על זה, אז זה מודחק. בעצם האגן שלנו, אם יש לנו ערך עצמי, אנחנו זזים בביטחון. ואם לחלופין הערך העצמי שלי, אני חושב שאני כסיל וטיפש, אז אני, הכל תקוע שם. ולכן, כאבים על כל צורתם באגן, אנחנו נלך ונבדוק את האמונות המאוד עמוקות ובסיסיות האלו, לגבי הערך העצמי שלי בעיני עצמי, במיוחד לכל מה שקשור ליציבות כלכלית, יציבות תעסוקתית ותחושת מסוגלות או חוסר מסוגלות לעתיד. עכשיו, באופן כללי שתדעו, כל החלק העליון של הרגליים מדבר על טראומות ילדות, שאני נאחז בטראומות ילדות, וכל החלק התחתון יותר מדבר על חשש מפני העתיד או חוסר רצון להתקדם. ואז אני יורדת לירכיים, כשהירכיים מייצגות לי את תחילת הדרך, נכון, בשלב התכנון, פחד לצאת לדרך, פחד בכלל לצאת לדרך, כמו הכתף. ואז אני יורדת לאזור הברכיים, בהנחה והצלחתי כבר לצאת לדרך, אנחנו מגיעים לברכיים, שברכיים בעצם מחברות אותנו יותר לשלב הביצוע. וזה קצת מזכיר את המרפקים, והברכיים יש להם יכולת להתכופף, להביע גמישות. אדם עקשן ונעול מבחינה מנטלית, יש לו כאבי ברכיים, והוא צריך לשחרר, ללמוד להתגמש, ללמוד להתכופף, להוריד אגו. מצד שני, זה יכול גם להעיד על פגיעה והשפלה, שחטפנו מדמות סמכותית, ואז אנחנו מתנגדים לכפייה נגדנו. וכשאנחנו אומרים פיק ברכיים, זה פחד. פחד דקה לפני החתונה, דקה לפני הביצוע, זה אומר שאנחנו כבר נמצאים בשלב העשייה, ושם עולה פחד מאוד מאוד חזק שיכול לעצור אותנו. ואז דווקא כשדברים כאילו מתחילים לזוז, פום, קיבלתי פיק ברכיים. וכשאנחנו יורדים יותר למטה, לשוקיים, זה כבר יותר, ככל שאנחנו מתקרבים לקרקע, זה יותר העשייה. וכולנו מכירים את הביטוי חטף שוק. אנחנו יכולים לבעוט עם השוקיים, תחשבו רגע על הביתה, ככל שאני יותר חזק, הרגליים שלי יותר בטוחות, ואני הולך ביציבות בחיים האלה, ואז הכל יותר פשוט. ככל שאני יותר מבועל, אני אתן לחטוף שוק, להיבעל ברגע האמת, ואז אני אחווה התלבטות ותחושות אשמה, שאני לא מקדם את העניינים שלי. כשאני יורד לקרסול, אני יורדת לקרסוליים, שם אני כבר באמת בקרקע, בעשייה, שם אני כבר על הקרקע, אלא שלפעמים, דווקא כשאני בצעידה עולה תחושה, כאילו אני דורכת במקום, אולי אפילו תחושה של חוסר שייכות, משהו לא שלם לי. אז בעצם הקרסול מייצג לנו תחושה של דריכה במקום, אני מתמאמה ונמצא באותו מקום, או תחושה שאני לא שייך לאותו מקום. אני שומעת שיש לנו שיחה? שלום.
שלום.
עם מי אני?
עם טלי.
טלי, שלום טלי, מה שלומך?
שלום, בסדר, מה שלומך ירד?
בסדר, הכירה. זו טלי שאני מכירה, נכון?
נכון.
היי מותק, מה שלומך?
היי. ברוך השם.
יופי.
שומעים אותך?
שומעים אותך.
יופי, נשמחה. אני פשוט רק אספר לך שאני בזמן האחרון חובה כל מיני כאבים. בכל מיני כאב מקומות בגוף. יש לי בעיקר כאבים בצד ימין של הגוף, אם זה ביד פעם, ואם זה ברגל, ואם זה ממש כאילו כאבים בצד של הבטן. כאילו, ממש בצד, כאילו, ממש ממש בצד.
כן, אוקיי. אוקיי, איפה ביד?
מעל המרפק. היום היו לי כאבים בבוקר מעל המרפק. וכאבים שנמשכים באזור של באזור של הבטן, אבל ממש בבטן בצד. אז
כמה
זמן כאבים נמשכים.
אוקיי. ואת שואלת בעצם מה,
כן.
מה המשמעות. אוקיי.
נכון.
אז קודם כל, כמו שאמרתי, כל צד ימין, את ימנית?
כן.
כל צד ימין מייצג לנו את הבחוץ, את הקריירה, את העשייה. כנראה okay. יש משהו לא יציב מבחינת העשייה שלך, מבחינת המימוש שלך, ואז כל כאב, כל דלקת, כל מיחוש שיש לנו בגוף, זה כאב שאנחנו מפנים כלפי עצמנו. למה אני לא מצליחה לממש? למה אני לא מצליחה להתמיד? למה אני לא מצליחה לעשות? ועכשיו כשאת מדברת איתי על רגל, על בטן, בטן מייצגת רגשות מודחקים. זאת אומרת, את כועסת על עצמך שאת לא מוציאה את הרגשות שלך החוצה. כאילו יש שם, יש לך גם בטן נפוחה טיפה? כן, מחשבות שתקועות, רעיונות שחסומים שם. ואז את גם, לא רק שאת כועסת על עצמך, יש פה סוג של טינה וביקורת עצמית. וברגע שאת תביני שזה שורש הבעיה, תמחלי לעצמך, מכילה, מביאה ריפוי, תרפי. ברגע okay. שאת כועסת על עצמך ומבקרת על עצמך, על חוסר העשייה שלך, זה כואב יותר.
אוקיי.
Okay. בסדר?
עכשיו גם גילו לי תקישריות, מתי רואי? זה עוד יותר מלחיץ אותי.
לא הבנתי מה גילו.
שתי גושים, אבל שפירים, ברוך השם, בתיירואיד, בלוטת המגן.
בלוטת המגן זה בלוטת התריס. כן. אוקיי, בלוטת כן. התריס מדברת על האם אני מביעה את עצמי, האם אני עושה משהו שאני רוצה, או שאני מרצה מישהו אחר, ואני עושה את מה שאימא שלי רצתה, את מה שאבא שלי רצה, את מה שהסביבה שלי רוצה. אם את לא מביאה את עצמך לידי ביטוי, יש פה רגישות בבלוטת התריס. אוקיי? זה עניין של ביטוי וריצוי. אז לא לרצות, תתחילי לעשות דברים שאת רוצה, אם יש איזה תחביב שאת רוצה, תחום שאת רוצה ללמוד, לכי תעשי את זה.
אוקיי. אוקיי.
בסדר?
בסדר גמור. תודה רבה, ורד.
בשמחה. בשמחה.
תודה.
ביי ביי.
אחלה ערב.
אחלה ערב, מותיק. אוקיי. הודיה שואלת על קרסול ברגליים, אנחנו כבר עברנו את הקרסוליים, בעצם הקרסול מדבר איתי על דריכה במקום, ואם זה קרסול ימין זה קשור לקריירה, ואם זה קרסול שמאל זה קשור, אני דורכת במקום מבחינת המשפחה שלי, שהיא אומרת שאני לא מתקדמת, אוקיי? עכשיו, כמו שאמרנו בשידור שעבר, יש מזלות אסטרולוגיים שיש להם יותר רגישות באיברים מסוימים, אבל ברגע שיש רמת חיוניות נמוכה באיבר פלוס משבר מסוים, אז זה כמו סוללה שמתרוקנת, ואז הנטייה לחלות באותו איבר נחשפת, צצה. עכשיו, גם האצבעות של כף הרגל, אפילו שאנחנו מקבלים מכה קטנה באצבע, שזה כאבי תופת, האצבעות זה בעצם האותנטיות שלנו. וכנראה שאם אני מקבלת מכה באחת האצבעות, היקום מסמן לי, את לא באותנטיות שלך, את לא במקום שאת אמורה להיות. נצא לעוד הפסקת שיר קצרה? ואז אנחנו נעבור לראש, לפנים ולאיברים הפנימיים יותר. אני חושבת שאנחנו נספיק את הכל בשידור הזה.
Oh,
חזרתי אליכם. איזה כיף לראות פה את יעל, אור תמם. תכף אני אתן לך תשובה, יעל, ויפה אלפרוביץ', שלום שלום, ויצחק מריזן. כיף לראות את כולכם. טוב, יעל, אני עונה לך. שאלת אותי על גידול סרטני במעי הגס ליד הרקטום. אז כל גידול סרטני, סרטן בעצם אומר שהאדם שומר תינה. תינה, שנאה, כעס, אלה הדפוסים הכי הרסניים לגוף שלנו. עכשיו, כשאת מדברת איתי על מעי גס, מעי גס, בשונה למעי הדק, זה כמו תדמיינו מסור עם שיניים חדות וגסות. המסור הוא חותך. מישהו שנתן ביקורת, יכול להיות שאת נותנת ביקורת לעצמך, או שחווית ביקורת חיצונית, ואז יש שם רגשות שאת שומרת, את לא מוציאה את הכעסים החוצה, פי את הבת רקטום, זה ההגשמה שלנו. ואז יש פה רצון להגשמה, אבל צריך לשחרר את כל הפסולת. כנראה שאת לא משחררת פסולת, את עדיין אוגרת רגשות שליליים, שקשורים בעצם במימוש, בהגשמה. את לוחצת מדי, את מבקרת את עצמך מדי. וכמו שאני מכירה אותך, קודם כל אני חושבת שאת סופר סופר מוכשרת, אישה יקרה, באמת, אני מורידה בפנייך את הכובע. אני לא יודעת למי יש את הגידול הסרטני הזה, אבל תעבירי את המסר לרקח ביקורת, ולעשות הפרדה בין מה שחשוב לבין משהו שלא חשוב ומיותר ותפל, בסדר? כאבי צוואר, אני כבר מגיעה, אתי פלדמן, אני כבר מגיעה לכאבי צוואר, בסדר? אוקיי, אנחנו, בואו נעבור הלאה. אני אעבור רגע על הגב, ולאט לאט אני ארד למטה, יש לנו זמן. גב באופן כללי מספק תמיכה. כאבים בגב העליון מייצגים תחושה של חוסר תמיכה. אף אחד לא תומך בי, לא מבחינה רגשית, לא תומכים בי במשפחה. כאן אין ימין ושמאל, אבל גב בעצם מדבר איתי על תמיכה. החוויה היא שאין לי מישהו שיתמוך בי מבחינה רגשית. גב מרכזי מקושר יותר לדברים שאני סוחב מהעבר, וזה כעסים ואשמה ובושה ותסכול על דברים שאני עשיתי וקשה לי לשחרר אותם. וגב תחתון מקושר יותר לחוויה של הישרדות, הישרדות קיומית, חוסר ביטחון כלכלי. עכשיו, זה יכול להתקשר לא רק לחוסר כסף, לפעמים לעודף כסף, זאת אומרת הפחד מכסף. שיער מייצג כוח. כמו שמשון, נכון? שמשון קראו לו מהתנך? השמשון הגיבור, בדיוק. אז שיער מייצג כוח, וכשאנחנו מתוחים ועצבניים, השיער נחלש ונושר. ושיער לבן, יש אנשים שמלבינים בבת אחת, זה אומר שהאדם עבר סוג של טראומה. או אישה שפתאום מחליפה תסרוקת. משהו בסטטוס שלה, זה כבר לא קשור לכאבים, אבל באופן כללי, משהו השתנה בסטטוס שלה, וחי, האם את פה? לא בכדי הסתפרת עכשיו, כי הפכת להיות סבתא בפעם מי יודע כמה, ובאמת מזל טוב, אז תתחדשי על התספורת החדשה. כאבי ראש, מיגרנות, סחרחורות, בעצם יש חוסר אלימה בין האדם לבין המסגרת. יש פה עומס אנרגטי שנובע בעצם מהדחקה רגשית, ביקורת עצמית, פחד. אתי פלדמן, שאלת אותי על צוואר. הצוואר בעצם הוא הגשר בין ההיגיון והרגש. ולפעמים יש דיסוננס בין שני הדברים האלה, בין ההיגיון, בין הלוגיקה ובין העולם הרגשי שלנו. ולפעמים יש קושי להתגמש. ואז אני צריך, אם יש לי כאבים בצוואר, צריך לבדוק איפה אני נוקשה. איפה אני לא זורם, איפה יש בי עקשנות שווא, איפה יש בי התלבטות, יכול להיות שזה בדרך כלל התלבטות על מעבר ממקום נוכחי למקום חדש. אף, מריח לי משהו מסריח, זה אומר חשדנות, אני חושד במשהו. נזלת, שיש נזלת דולפת, אני משקיע אנרגיה לחינם, אני מבזבז אנרגיה, אני משקיע בתפל, ואז אני לא יכול גם להציב גבולות, הכל נוזל, מתבזבז. יש ילדים שיש להם, יורד להם דם מהאף, והפרשנות, אני מרגיש או אני חש שלא מבחינים בי, אני זועק לאהבה. עד כמה שזה נשמע מוזר, אבל זאת הפרשנות. דרך אגב, יש ספר שאני אוהבת מאוד, אתה יכול לרפא את חייך של לואיז איי, אני מסתמכת הרבה על הספר הזה, ויש בו גם מנטרות שאפשר פשוט להבין מה המחשבה שמעכבת אותנו, ולנסות לדבר את המנטרות האלה כדי לשחרר את התקיעויות. אוזניים, לא רוצה לשמוע, אם יש בבית צעקות, וכחנות, משהו שכואב לי לשמוע, ילד שאומרים לו כל הזמן לא, 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 מפתח רגישות באוזניים. או ילד שפוחד לאבד שליטה. אז יש לנו את התנועה הזאת. נעבור לשיניים. עם השיניים אנחנו נוגסים, מגיעים להחלטה מסוימת. ואז אם יש רגישות בשיניים, חוסר החלטיות מתמשכת. הייתה לי אתמול לקוחה שאמרה, כואבות לי השיניים, אני הולכת לרופא, אין לי שום בעיה. אז הסברתי לה שזה התלבטויות. זה יכול להיות גם קושי מול דמות סמכותית. וכמו שאמרנו, כל פעם שיש איזה משהו שמאיים על ההישרדות שלי, או שינוי שנכפה עליי, יש לי כאבים בשיניים. במיוחד מול בוס או מול דמות סמכותית. עכשיו יש לנו גם כל שן מקושרת לאיבר. שן מספר 8 מקושרת ללב. זאת אומרת, אם חלילה יש פרידה מאדם יקר, תהיה לנו רגישות בשן מספר 8. עיניים, אני לא אוהב את מה שאני רואה. עכשיו, מי שמרכיב משקפיים, זה לא אומר שזה בגלל הגיל, כי יש ילדים קטנים שצריכים משקפיים. זה אומר שהם לא אוהבים את מה שהם רואים. דלקות עיניים מייצגות כעס ותסכול. הייתה לי לקוחה שאמרה שכואבת לה הרקה, והעיניים. זאת אומרת שיש פה גם פחד להיחשף. אני חושבת משהו, אני לא רוצה שיגלו את המחשבות שלי. אני לא אוהבת את מה שאני רואה, ואני כועסת על עצמי. אוקיי? כאבי גרון, זה יכול להיות גם בעיות שקדים. אם אני לא מבטא את מה שאני רוצה להגיד, יתחילו בעיות גרון. אם אני לא מדברת על משהו שמפריע לי מול דמות סמכותית, הייתה בת שבע, אני לא יודעת אם את פה, אבל דיברת איתי על שיעול תורדני. שיעול. יש עול. אם אני משחקת עם האותיות, יש עול או יש משהו שגורם לי עוול. בלוטת התריס, טלי אמרתי לך, או למישהי ששאלה, בלוטת התריס, בדרך כלל אני עושה משהו שאחרים רוצים. אני מרצה את הסביבה ולא לא את מה שאני רוצה. אני יורדת לריאות, דלקת ריאות. אני עייף מהחיים, אני לא שואף פנימה את החיים, אני כנוע, אני מרים ידיים, אני מיואש, אני מרגיש מחנק, יש לי בכי וצער שהם עצורים בפנים. סרטן בחזה, החזה בעצם התפקיד שלו להזין את הסביבה, ואישה חולה בסרטן השד, כמובן פה יש צדדים, אבל סרטן בשד נותנת, נותנת, מזינה, מזינה, ולא מקבלת בחזרה. ירדנו ללב, לב מייצג צער, הדרך שבה אנחנו חווים את החיים. לב בעצם, הלב זה מרכז הרגש, הלב בעצם מזרים את הדם לכל הגוף, ודם זה רגשות, זה שמחה, וזו המשאבה הראשית, המוביל הארצי שמזרים רגשות. במצב רגיל אנחנו חווים אהבה, אבל במצב שהלב סגור ואטום, אנחנו, זה יכול להיות כתוצאה מטראומה, כתוצאה מפגיעה נפשית, בדרך כלל זה עצב על אדם קרוב שנפטר. עכשיו יש לי פה שאלה לגבי התקף לב. האדם לא מצליח לוותר רגש, בעיקר לא מצליח לוותר אהבה, ויש לזה עוד משמעות, כאילו מישהו שחט לי את הלב, והשחיטה של הלב זה בדרך כלל לטובת כסף או מעמד, סטטוס בעבודה. אלן בת שבע, אני רואה שאת פה, כיף לראות אותך. יש לי פה שאלה גם על לחץ דם גבוה. לחץ דם גבוה זה מתח שמתמשך, ולחץ דם נמוך, אין טעם, אין, הכל עייף, הכל, אני מרגיש לא אהוב, וגם כילד יש תחושה של חוסר אהבה. מישהי מקודם שאלה אותי פה על מחלה כרונית. מחלה כרונית, אני מסרב להשתנות, אני בתחושה של הישרדות, ואני נמצא כאילו בסכנה תמידית, ואני לא מוכן להשתנות. עכשיו, אנמיה, אמרנו שדם זה שמחה, ואנמיה זה חוסר דם, חוסר שמחה, היעדר ערך עצמי. הגענו לבטן, שזה אזור הרגשות שלנו, וככל שאני שומר בבטן ולא מבטא, אני בעצם גורם לקשיים. עכשיו, אם ניכנס לתוך האיברים של הבטן, יש לנו שם את הקיבה. אז יש איזה משבר. אתה רוצה להגיד משהו? שואלים אותי שאלות. אירוע מוחי. סרטן בדם, מה זה אומר? סרטן בדם זה, תכף אני אדייק את זה עם הספר, אבל סרטן זה שמירה של טינה, ודם זה שמחת החיים. אירוע כלשהו שקשור לשמחת החיים, כנראה איזה אירוע או משבר שפקד אותנו, וגרם לנו מאוד לכעוס על הסביבה שלנו. אבל תכף אני אנסה לדייק את זה עם הספר שלי, לא את הכל אני זוכרת בעל פה. אז הקיבה, המטרה שלה בעצם זה לעכל את החיים. היא מעכלת אוכל והיא דוחסת את המזון, אבל אני צריך בעצם לעכל סיטואציות, ויש אנשים שמתקשים מאוד לעכל את החיים. כל דבר עבורם זה דבר מרתיע. עכשיו, אנחנו יכולים לסבול מהצירות, שזה בעצם אומר אימנעות, חוסר שחרור, אדם שהוא עצור או שהוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי. אז הקיבה בעצם מייצגת את הדרך שבה אני חי, איך אני פועל, איך אני מעכל, עד כמה אני משוחרר. ולהפך, יכול להיות מישהו שיש לו ההפך מהצירות, שלשולים, קרון, אני מעכל את הסיטואציה, אבל אני לא מצליח לספוג. ואז הקיבה מייצגת לנו בעצם, אנחנו לא יודעים להתחבר רגשית לחיים האלה. אנחנו כאילו הם עוברים דרכנו, אנחנו לא ממש חווים אותם מבחינה רגשית. אנחנו עוברים לתחול. תחול מייצר טרנספורמציה. זאת אומרת, אדם שהוא כפייתי בנוגע לדבר מסוים, תהיה לו רגישות בתחול. כי מה התחול עושה? הוא מקבל את המזון מהקיבה, הוא מפיק ממנו אנרגיה, ומפיץ את האנרגיה לכל הגוף. הוא אחראי על העיבוד של האוכל, על ההתמרה שלו. מה שהוא עושה, הוא מפרק בין עיקר ותפל. את הפסולת הוא זורק, ואת מה שטוב, את העיקר, הוא מעביר לשאר האיברים. אבל אדם שנצמד לתפל, זה עלול ליצור הפרעת אישיות תורדנית. זה OCD למיניהם. וזה אדם שמתלונן באופן סדרתי. כל הזמן מתלונן, וזה עלול לפגוע בתחול. אז מי שיש לו רגישות בתחול, להפסיק להתלונן. כבד. כשאני מדברת על המילה כבד, אבנר, מה המילה הראשונה שקופצת לך שאני אומרת כבד?
כבוד.
יופי, כבוד. מישהו פגע לי בכבוד. ואז אני מרגיש כעס, נקמה. הכבד זה מושב הכעסים שלנו והרגשות השליליים. הכבד אמור לסנן רעלים. ואז כשאנחנו לא מסננים רגשות שליליים, זה יוצר אנשים שאין להם תרמוסטט. כל כעס הופך להיות כעס אימפולסיבי. ואז אני מאוד עקשן, מאוד מתפרץ, מלא באגו. כיס מרה מדבר איתי על תחושה של קיפוח ותחושה של קורבנות. בדרך כלל נהוג להגיד אדם מריר, אבל זה לא בהכרח. אבל זה אדם שמרגיש, שמחזיק כעס וטינה ומרירות, ואז כיס המרה שלו נחלש. מי שהמציא את השפה העברית, אני חושבת בעצם לא יודעת אם זה היה מכוון, אבל יש קודים במילים. כליות. בוא נראה אם יש לנו כאב המפרקים, קרישי דם. וואו, אתם נותנים לי אתגרים. קרישי דם, תכף אנחנו נצא לכאבי מפרקים. כאבי מפרקים בכלל קשור בעד כמה אני יכול לממש את עצמי, עד כמה אני יכול להתגמש. אז דלקת במפרקים זה כעס פנימי שאני לא יודע להתגמש. בסדר? כי המפרק אמור להיות מרפקים ומפרקים, אני אמור לפרק רעיונות ולהוציא אותם מהכוח אל הפועל. כליות, מי שיש לו בעיה בכליות, הכליות מה הן עושות? הן מסננות את הדם, מוציאות את כל הפסולת, וברגע שיש בעיה בכליות, כמו המונח, הביטוי מוסר כליות, זה אדם שנמצא בתחושה של אשמה, בתחושה של סוחב אשמה עם עצמו. עכשיו, מבחינה נומרולוגית אפשר לראות את כל התחלואים האלה, את כל הנטייה הזאת במספרים, דרך השם שלכם, דרך תאריך הלידה שלכם, אבל היום אני לא אכנס לזה כי לא יהיה לנו זמן. המעיים, המעיים המטרה שלהם גם לנקות, מעי דק זה אדם שקיבל אלבון והוא חש תחושה של נחיתות, מישהו פגע בו, מישהו השפיל אותו, ואז המעיים מתחילות לדבר. מעיגס, כמו שאמרתי מקודם, זה מישהו נתן לנו ביקורת, או שאנחנו נותנים ביקורת לעצמנו, ואנחנו מאוד מאוד קשים עם עצמנו. לבלב, המילה לבלב, לב, לב. הלב, כשיש לנו, הלבלב בעצם מייצר סכרת. אם יש בעיה ב... סוכר, בשמחה, במתיקות של החיים, אז האדם מרגיש לא מסופק מהחיים, הוא לא מרגיש שמחה. אבל אפשר לפרש את זה בדרך נוספת. לב, לב, דואליות. הלב שלו נמצא בשני מקומות בו זמנית. יכול להיות נשוי ומאוהב במישהי אחרת. או שהוא עובד ומאוהב בעבודה הקודמת שלו. לב, לב, אוקיי? פצע בפי הטבעת זה יכול להיות קושי בהחלטה, אני קרועה, אני מתלבטת, אני לא יודעת מה להחליט. זה גובה מאיתנו מאמץ נפשי מאוד מאוד גדול, כי פי הטבעת זה היכולת להגשים דברים, ואז כשיש שם פצע אני קרועה. לעומת חורים, אני מוציאה לפועל אבל אני פוחדת לשחרר, יש פה רצון לשלוט ופחד להרפות. כל מה שקשור לרחם זה כעסים שעברו עלינו בירושה, בדרך כלל על דמויות נשיות. דלקות וגינליות מקושרות לאינטימיות שלנו, ואז צריך לשאול את האישה, האם האינטימיות שלך נוחה לך? האם יש לך איזה כעס על בן זוג? האם יש לך האשמה עליו? או שהאם יש לך האנשה כלפי עצמך? עכשיו, יש פה שאלה מאנונימי, כאבים באשכים. אשכים מייצרים חיים. וברגע שיש כאבים באשכים, אז האדם מרגיש שהוא לא מצליח להשאיר חותם בעולם הזה. לא יישאר ממנו זיכרון מהנוכחות שלו. ואז זה גם מוריד את הערך שלו בעיני החברה. ושאלתי אתכם בתחילת השידור, מה האיבר הכי גדול? האור. האור שלנו זה האיבר הכי גדול, וזה הקשר שלנו לסביבה. אז כאשר יש תחושה של דחייה, פרידה, נטישה, תחושה של בדידות, האור מגיב בצורה או של קסקסת או של פצעים, כי זה בעצם נקודת החיכוך שלנו בינינו ובין העולם. וזה פחד שלא יאהבו אותנו, פחד מתחייה. התמכרויות זה בריחה מעצמי. יש לי פה לקוחה ששאלה אותי על מחלת ווילסון, ובזה אני אסיים. מחלת ווילסון מתבטאת במחסור בחלבון וכמויות גבוהות של נחושת. חלבון, המילה חלבון זה כמו חלב. אמא מזינה את הילד שלה בחלב, ואז ברגע שהתינוק יונק, הוא מקבל מתיקות, חיבוק, תחושת שייכות, וברגע שיש מחסור בחלב, זה אומר מחסור בדמות האימא. ואז הילד הזה צריך לפתח שריון. זהו. מאותתים לי פה שהגענו לסוף, אז עבר לי מהר. יש לי עוד כל כך הרבה מידע וכיף לי להעניק לכם את כל המידע הזה. תודה שפיניתם מהזמן שלכם לצפות ולהאזין. מחמם את הלב את כל לגבי כל כבד כבוד, נכון? לגבי כל המחמאות שאתם נותנים. תודה לאבנר הטכנאי. ניפגש שוב בעזרת השם ביום שלישי. מאחלת לו כולם בריאות, אושר ואריכות ימים. בשורות טובות.
יכולה לקרוא לזה נינוח. אני מכיר את הדרכים שלך אליי כשאין לי כוח. את אומרת אולי אתה פשוט שבע שמאוד